אנחנו בסימן שין י"ח, ממשיכים בסעיף ד', עסקנו בנושא בישול אחר בישול. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד ששכחתי להגיד פעם הקודמת בעניין הזה. עסקנו בכל מיני רמות של דבר לך, אבל יש עוד נושא שצריך לעסוק בו בעניין הזה, וכל מיני דברים שאם נשים אותם, שהם יבשים, אבל אם נשים אותם על הפלטה, אז הם יתחילו להיות לחים. למשל, דוגמה, יתחילו להיות נוזלי. דוגמה לזה, זה גבינה צהובה. גבינה צהובה היא יבשה, היא מבושלת, ככל הידוע לי, עברה את כל תהליך הבישול, ועכשיו רוצים לשים אותה על הפלטה. אבל ידוע שגבינה צהובה ששמים אותה על מקור חום משמעותי, היא נהיית ממש נוזלית. אפשר ממש, לפי הגדרות שאמרנו, להטות את הצלחת שנמצאת עליה, היא פשוט תתחיל לנזול. איך אני מתייחס לזה? אם זה יבש, אז זה אסור. אז זה מותר, סליחה, אין בישול אחר בישול יבש. אם זה לח, אם זה רטוב, אז אסור. הפוסקים נחלקו בדבר הזה. ניתן להקל בזה, והמחמיר תבוא עליו ברכה. בסדר? לעומת זה, דברים שהם בטמפרטורת החדר יהפכו להיות נוזלים, ורק בגלל ששמנו אותם במקרר או בפריזר, הם נהיו קפואים, זה לא נכון. אני לא אגיד מרק, שמתי אותו בפריזר, עכשיו הוא יבש, אפשר לשים אותו על הפלטה. ודאי שלא. אבל גם שם שומן, שהוא נהיה קרוש, טמפרטורה הרגילה שלו, בחוץ, מה שקובע בעצם, זה הטמפרטורה בחוץ, כלומר לא במקרר ולא על הפלטה, המצב צבירה, סליחה, בחוץ, לא על הפלטה ולא במקרר. אם אני אשים את זה כמה זמן בחוץ, מה יקרה לשומן הזה? הוא יהפך להיות נוזלי, לכן אסור. מה שאמרתי קודם על הגבינה הצהובה, זה מותר לחלק מהדעות, כאשר רק הפלטה תהפוך את זה להיות נוזלי. אבל לכל הדעות, או רוב מוחלט של הדעות, שומן זה אסור מדין בישול אחר בישול בלח, כי בטמפרטורת החדר זה נהפך להיות נוזלי. ומה שגרם לזה להיות קרוש זה המקרר. וכמו שאמרתי, מרק שהקפאתי אותו לא יחשב מוצק כי הוא כפור. ככה גם, לדעתי כל הפוסקים, אולי שזה מישהו שחולק על זה, אבל להלכה אי אפשר להקל לשים שומן קרוש על פלטה בשבת, בגלל שזה נחשב לח. גם עם השומן הזה, השומן, שמן, מה שזה לא יהיה, גם אם הוא בושל לפני זה כל צורקו. שומן, לקחת שומן, לשים אותו ככה? לא. הוא אומר את זה אולי עם... מה? כי הוא אומר שאפשר לשים רוטב, אוף עם רוטב אפשר לשים, כי לדעתו, ברגע שיש, אמרנו את זה בשיעור שעבר, ברגע שיש מיעוט שבאוכל של רוטב, אז אפשר להתייחס לזה כיבש, בגלל שהרוב הוא יבש, העיקר הוא יבש. אבל פה אני מדבר על מצב שנגיד הרוב זה רוטב, הרוב זה שומן, זה האוכל, כן, לא ה... אז זה נכון, לכן רוב כמות, בכמות. יכול להיות שהרב עובדיה גם יגיד לפי העיקר ותפל, אבל גם ככה הפסק הזה של הרב עובדיה הוא לא מוסכם על ידי כולם, וזה ספק דאורייתא, לכן ראוי להחמיר בזה, אבל המקל, יש לו על מי לסמוך. גם אם הרוטב הוא רוטב לגמרי, לא נקרש בכלל, זה עוד יותר גרוע, עדיין הוא יקל בזה, אם העיקר זה העוף. אז בסדר, מי שרוצה לסמוך על זה, החלט יש לו על מי לסמוך.
אם
שופכים
זה,
מה? אם מוציאים, ודאי. זה לא קיים. בסדר, אבל כל עוד שזה לא ניכר לעין הזה, אז זה בסדר. זה המבחן. אם אתה רואה את הרוטב או את ה... זה ניכר לעין, או שזה רק דבוק פשוט לעוף, אז זה מותר. זה אפשר להקל. יש גם איזה מחמירים, אבל זה אפשר להקל. בסדר? טוב, עכשיו, הסעיף הזה הוא קצת אוסף בתוכו כמה נושאים, אז אנחנו נקרא את העניין הזה הסברנו, אבל יש עניין לפני זה שלא הסברנו, כי אנחנו צריכים פשוט לסדר את זה בצורה מסודרת. אז נתחיל עוד פעם מתחילת הסעיף, סעיף ד', סימן שהוא נתחיל סעיף ד'. תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם נצטנן, אמרנו גם עוד מעט יגיד את זה, מדובר על בעצם דין בישול אחר בישול בלח. יש אומרים דווקא אם יצטמק ויפה לו, לצורך העניין והסדר, לא רלוונטי כי להלכה אנחנו מחמירים בזה. כלומר, אפילו אם זה מצטמק ורע לו, עדיין אני לא יכול לשים את זה על הפלטה בשבת. גם אם כלומר התבשיל מתחיל להישרף, עדיין אסור לשים על הפלטה. בסדר? אז אני אומר, דברי הרמ"א פה הם לא רלוונטיים להלכה, כי האחרונים, משנה ברורה מביא את זה, הבא, חגרה, לא הסכימו עם זה. אז גם אם זה מצטמק ורע לו, גם אסור. ואם לא נתבשל כל צורכו, ואפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי, שייך בו בישול אפילו בעודו רותח. יש מצבים שהתבשיל לא מבושל כל צורכו, למרות שזה רותח, סליחה, זה לא יש מצבים. בכל מצב, שהתבשיל לא מבושל כל צורכו, עוד לא סיים את הבישול שלו, עוד לא, את רוב הבישול הוא סיים, או את חלק משמעותי מהבישול הוא סיים, מאכל בן דרוסאי, זה שליש, חצי, אמרנו בשיעור הקדמה לכל הנושאים האלה, גם אם אתה לא יודע בדיוק כמה זה, יש מצבים שאתה יודע שכבר הרוב המוחלט מבושל, אבל אתה רואה שזה עוד לא מבושל לגמרי. ככה לא אוכלים את זה. וכזה מצב, אתה לא יכול לגעת בעצם בתבשיל הזה. בסדר? נמצא על הפלטה, אם אתה מזיז את זה ממקום למקום, יכול להיות, הרי פלטה זה לא הכל שווה. וכל תזוזה שהטמפרטורה היא לא שווה בהכרח, יכול להיות דואלי, בכל נקודה ונקודה בפלטה. וכל מקום שזזת את זה, בהנחה שזזת את זה במקום טיפה יותר חם, עברת על איסור בישול. אז צריך להיזהר עם זה מאוד. דבר שהוא לא מבושל כל צורכו, אסור לגעת בו על הפלטה. לא להזיז אותו לימינה, לא שמאלה, לא למרכז ולא לצדדים. למה? כי כל תזוזה יכולה לגרום לבישול. יש גם דין כזה, נראה את זה בהמשך, לקראת סוף הסימן הזה, שנקרא מגיס. שאפילו אם אתה, שהאוכל הוא לא מבושל כל צורכו, ורק סובבת את זה, כבר עשית בישול. אז בזה שאתה מזיז את זה, אפילו אם אתה מזיז את המרק הזה, את החמין, זה בדרך כלל הסוגיה, שהוא לא מבושל כל צורכו, מזיז את זה אפילו לכיוון מקום שאתה יודע בוודאות של 100%, שהוא פחות חם מהמקום הראשוני, עצם זה שהזזת את זה, וזה זז, יכול להיות שזה עזר קצת לבישול, קידם אפילו במשהו את הבישול, ועברת על איסור דאורייתא לפי חלק מהפוסקים. ואם זה לא מבושל בכלל, עברת על איסור דאורייתא. שייחוד שבת, שזה חמור מאוד. לכן, תבשיל שלא מבושל כל צורכו, ככלל, המלצה, יש פה הרבה פרטים על תבשיל שלא מבושל כל צורכו. לכן, המלצה, בימינו, שאנחנו לא בקיאים בכל הפרטים האלו, לא להתעסק עם תבשילים שלא בושלו כל צורכה. גם את הצ'ונט, את החמין, או את כל עדה ואיך שיקראו לזה, את האוכל הזה שכולנו מכירים, לדאוג שהוא יהיה מבושל כל צורכו, ורק הוא משתבח לפני שבת.
זה מה שעושים
לפעול. מה? נכון, אבל אני חושב שזה כדאי, כי אז צריך לגעת בו. ויש עוד כמיני דינים שאתה צריך יותר להקפיד על זה. אז על פניו מותר לשים על הפלטה דבר שהוא לא מבושל כל צורכו, אין בזה שום בעיה. אבל אסור לגעת בזה, אתה רוצה שבפלטה יהיה עוד דברים, הרי מה עושים? שמים את זה קצת הצידה, פתאום האוכל, סיימתי עם כל האוכל של הערב, מה אני עושה? שם את זה במרכז. אסור, אם זה לא מבושל כל צורכו, אסור לך להזיז את זה. ואיך תדע, אם פתחת את זה, ועכשיו אתה רואה זה לא מבושל, אסור לך להחזיר את המכסה גם. כי ברגע שאתה מחזיר, ברור לכולנו שזה מגביר את הבישול, וזה מחזירים מכסה על סיר, אין ספק. לכן זה יצר הרבה מאוד בעיות, בעיות הלכתיות, ברמה של דאורייתא. כאשר שמים דברים שהם לא מבושל. עכשיו חמין, זה לא שהוא ממשיך להתבשל, זה אין בעיה. אבל הוא... הוא כרגע מבושל כל צורכו.
אפשר לאכול את זה בלי... ברמה סבירה.
כן, כן. אני חושב שזה אפשר. מה?
זה אותה דבר של כל צורכו? שאתה שם אותו לשולחן?
כן, גם אם אתה יכול... כן, כן.
גם אם זה עדיין מסתמק ואפילו?
כן. אבל מה כן, מה כן נפקא מינה תהיה? כן, נכון, חמין זה בדיוק ההגדרה, כי באמת זה מצטמק ואפילו. אני חושב שנפקא מינה תהיה פעם, לא מזמן מישהו שאל אותי בשאלה הזאת ובאמת הסתפקתי בזה, אבל אני חושב שראוי מאוד להחמיר בזה, כי אין לי תשובה, לא ראיתי תשובה ברורה. יש כאלה שאוכלים בשר, שהוא בהגדרה בשר לא מבושל עד הסוף.
קרפצ'ו.
איך?
קרפצ'ו, לא?
אני יודע איך קוראים לזה.
סרנה כאילו?
לא, נע לגמרי.
יש גם בשר
נע. בסדר, אוכלים בשר נע, זה אין על מה לדבר. אני מדבר כרגע שהוא חצי מבושל, ויגידו, אנחנו אוכלים את זה. ואז יגידו, אנחנו אוכלים את זה. אז יגידו, זה מבחינתי מבושל כל צורכו. לא, אנחנו הולכים לפי מה שרוב העולם, לא רוב, אני לא יודע מה, שאתה, המשפחה שלך, אוכלים את זה, לכן נפקא מינה. אדם שרוצה לאכול בשר בקר, אני יודע איך זה נקרא, מדיום, כל מיני, זה, הוא צריך לשים את זה לפני שבת. הוא לא יכול לשים את זה באמצע שבת. אם הוא שם את זה באמצע שבת, הוא לפחות בספק איסורי דאורייתא. למה אני מספק? יכול להיות שאפשר באיזושהי דרך להגיד שההגדרה מבחינתו היא כן רלוונטית, מכיוון שהוא מבחינתו זה מבושל כל צורכו, וזה אפילו מצטמק ורע לו, כי הוא, ככל שזה מתקדם, אז זה מבחינתו כבר שרוף. אבל כיוון שהעולם לא מתייחס לזה ככה, לכן אנחנו אומרים שלא לגעת בדבר הזה. אתה רוצה את זה? שים את זה לפני שבת. שים את זה לפני שבת, והנגיעה היחידה שלך בסיר הזה, או במאכל הזה, זה שאתה פשוט קח אותו ומוציא אותו מהפלטה. לשים דבר כזה על הפלטה בשבת, זה אסור, כנראה אפילו איסור גמור, לא, אפילו לא ספק. אבל אולי יש פה איזה צד מסוים של ספק, לא נופקה מינה. למעשה זה אסור, כן.
מאכל שהגיע לבן דורסאי, אפשר לא לשים אותו?
לא, לא, זה מה שהוא אומר. אפילו נתבשל כמאכל בן דורסאי, שייך בבישול, אפילו באודורותך. אמנם זה מחלוקת ראשונים, ולכן המשנה ברורה אומר, אם שמת, מותר לך לאכול. כי מדין מעשה שבת שראינו לפני כמה זמנים, אם יש מחלוקת שקולה בין ראשונים, אתה יכול להקל וליהנות מזה. אז אתה יכול לאכול את האוכל הזה, כי כנראה מאכל בן דורסאי הוא הגיע. את אותו בשר שהוא חצי מבושל, חצי לא מבושל. מאכל בן דורסאי הוא הגיע. אבל לכתחילה, אסור לך לשים את זה. אם אתה מתארח אצל מישהו וזה, והוא שם וזה המצב, מותר לך לאכול. אבל לכתחילה, אסור לך לשים. איזה גדר?
שבית
דורסאי. א', יש מחלוקת ראשונים בזה. בטח, נראה, יש עוד גדרים ששם זה כן רלוונטי. למשל, לעניין של גרוף וכתוב וכל דברים כאלה, שזה פחות חמור, זה נדר הבנן, אז יותר כאלו בזה. חלק מהראשונים, זה מובא להלכה בשולחן ערוך העניין הזה. בסדר, נכון? לעניין בישול אנחנו מחמירים, לעניין בישול רק כאשר זה מבושל כל צורכו, אז מותר לך להתחיל לשחק עם זה, להזיז, לשים, אם זה לא חם, כן חם, כן? אפילו אם זה רותח לגמרי, והורדת את המשהו שהוא לא מבושל כל צורכו, אכלת אותה, אתה אסור לך להחזיר, כן, ברור. זה אותו עניין. כמו שאסור לך להזיז בתוך הפלטה ו...
אה? בין דורסאי כל צורכו, זה אותו דבר?
לא, ממש לא. טוב פה גם. אפילו בעודו רותח...
לא מבושל כל צורכו.
כן. ואם לא נתבשל כל צורכו, אפילו אם נתבשל כמאכל בין דורסאי, שזה חצי בישול, שליש בישול. אמרתי בשיעור הקדמה על זה, אמרתי שאין לנו מדד ברור מה זה חצי בישול, מה זה שליש בישול. יש כל מיני גדרים, אבל רואים שאין גדר אמיתי. לא, לא בשל כל צורכו, אלא ראוי לאכילה לאנשים מאוד מסוימים, במצבי דחק מסוימים, אז היית אוכל את זה, אבל זה בעיקרון לא מבושל. אגב, לפעמים יש נפקמין, תפוחי אדמה לא התבשלו לגמרי, לפעמים לוקח להם זמן, זה. אז גם בזה צריך להיזהר, מי שמבשלת, בדרך כלל מי שמבשל, כן, שלא אגידו שאנחנו שוביניסטים, אז מי שמבשל צריך להיות ער לזה, ולהגיד לכולם, חבר'ה, תפוחי אדמה, לא לגמרי יתבשלו. הם יתבשלו עד הסעודה, או אולי גם אז לא. לפעמים יש תפוחי אדמה שקשה להם להתבשל. אז אוכלים, אפשר לאכול מהם, אבל להגיד שזה מבושל כל צורכו, כנראה שלא. אז מה הבעיה? אסור? מותר, נתקעת, אין בעיה, תשים על הפלטה, אין בעיה. ואסור לך להזיז את זה. אסור לך להזיז, פתאום אתה אומר, הזזתי את הדגים, בוא ניקח את זה, נשים אותו ישר על הפלטה, שיהיה יתחמם יותר, לפעמים שמים כמה קומות. אסור. אם זה מבושל כל צורכו, אין בעיה, תשים. אם זה לא מבושל כל צורכו, מבושל כל צורכו ורותח, כן? אם זה לא מבושל כל צורכו, למשל, הסיפור הזה עם תפוח האדמה, צריך מאוד להיזהר מזה. או הסיפור הזה עם הבשר הזה שאמרתי, או הסיפור הזה עם חמין, שבהגדרה לא מבשלים אותו עד הסוף, כי אומרים, טוב, זה יתבשל במהלך השבת. אז חמין, אפשר לפתור את זה מראש. לא יקרה, אני מניח שלא יקרה כלום, אם תבשל את זה כבר בכניסת שבת. אם כן יקרה, אוקיי, אני לא אומר שזה אסור, אני אומר המלצה, כי ברגע שאתה נכנס לסיפור הזה, אתה יכול להתקע בהרבה מאוד כשלים, במיוחד שאתה לא לבד, ושאתה תחשוב ככה, או עכשיו זה מבושל, הוא יזיז, כל תזוזה שאתה מזיז על הפלטה, דבר שהוא לא מבושל כל צורכו, עברת איסור, דאורייתא, כל תזוזה. צריך לכאורה להיזהר בזה.
הרב, יש הרבה פעמים, יש את הסיר של החמין, המיוחד שלו, ואז מורידים אותו, מרבדים, אז מחזירים... לא
בישול, זה מותר? לא, אם זה לא מבושל כל צורכו, ודאי שלא. אם זה מבושל כל צורכו,
אז... מותר הרבה?
כן. כן, בסדר.
ויש בישול עם, כאילו, עם לימון בשר נע, פעמים שבת, יש לך בשר כזה, ושמים חומץ כזה, כאילו בישול עם ציר ודברים כאלה, זה נחשב בישול?
לא, בישול זה רק לגבי שבת, בשר וחלב זה כן עכשיו בישול. אבל זה נקרא כבוש, נכון, בישול דרבנן. אבל לגבי שבת אין בזה, יכול להיות בזה עיבוד. דין אחר, נלמד עליו, נלמד עליו איזה. אבל אין, אין, אנחנו לא, זה מותר בקיצור. להלכה, מה שאתה אמרת, מותר. עושים את זה, אבל רק אם זה קר. אם זה חם, אז אפילו הכל חם ושל, מה עם החומץ? החומץ עצמו, עכשיו אתה שם אותו. אז אתה מחמם, אתה מבשל את החומץ. זה גם עשו. מה?
זה מאכל קר.
אם זה קר, והחומץ מתווסף שהוא קר, אז אין בעיה. אז אין בעיה. טוב, אנחנו מתקדמים. עכשיו, הוא חוזר חזרה למה שאמרנו כבר קודם, אז נקרא את זה ונתקדם. הלאה, הנמיל שיש בו בישול אחר בישול בתבשיל, שיש בו מרק, כלומר שקראנו תבשיל לך. אבל דבר שנתבשל כבר והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת. כלומר, מותר לך לקחת שניצל, כמו שאמרנו, ולשים אותו חזרה. למה אומר לשרות בחמין? כי על פניו, לאש אתה לא יכול להחזיר אותו. הפלטה זה איזשהו קומבינה שאנחנו עושים, שזה לא יהיה אש, אלא אש מחוסה ולא, וגרוף וכתום וכולי, שאת זה נראה בהמשך הסימנים, סימן ראשון ג' סימנים האלו, אבל זה בעצם מה שהוא מתכוון. המשמעות של מה שהוא אומר, המשמעות המעשית של מה שהוא אומר, שמותר לקחת שניצל, לשים אותו על הפלטה בשבת, גם אם מוצאת אותו מהמקרה, או כל דבר שהוא יבש. לגבי עוף עם קצת רוטב, אמרנו לגבי עוף שהוא טיפה לח עצמו וזה, גם אמרנו. אגב, אם רוצים, הרבה פעמים מה עושים? אומרים, טוב, אי אפשר לשים את העוף עם הרוטב, מה נעשה? נרוקן את הרוטב, זה אולי משהו שעלה פה קודם. זה גם אסור, למה? זה בורר. הרי אתה אמור לרוקן את כל הרוטב. אם אתה משאיר קצת רוטב, אז היה מותר מדין בורר. בסדר? נלמד את הגדרים של בורר, רק הזכרנו את זה, אז מה לעשות, הדברים קשורים זה בזה. אבל כיוון שאתה אמור לרוקן את כל הרוטב, כי הרי כל המטרה שלך זה לשים את העוף בלי רוטב, רק אם קצת נשאר עליו, עליו, אם אתה נוגע בו הוא רטוב, אבל אין בו רוטב, אין בו שום דבר, רק ככה זה יהיה מותר, למעט שיטת הרב עובדיה. אז מה אתה עושה בכזה מצב? מוציא את העוף עצמו, זה הדרך. אתה רוצה את העוף למחר, מה אתה עושה? מוציא אותו מתוך הקערה עם הרוטב, ושם אותו בקערה, בתבנית, בקערה, בלי רוטב, ולא ההפך, לא מזיז את, לא שופך את הרוטב, ומשאיר את העוף. כי זה אסור, זה בעייתי, זה בורר, לא בשל, אבל זה בורר. ניצלת מאיסור בשל, עברת על איסור בורר, זה לא איסור פחות חמור. שני מסורי דאורייתא. אז לכן צריך לזכור שאם רוצים לעשות את המהלך הזה, צריך להוציא את האוכל מתוך הפסולת, כלומר את העוף מתוך הרוטב בהקשר הזה. בכל אופן פה אתה יכול לשים חזרה את העוף, בגלל שאתה, שמדובר על דבר יבש, ולכן מותר לשרותו בחמין בשבת. אפילו אם החמין הזה הוא בכלי ראשון. כלומר, מה שאמרתי, לשים את זה אפילו על הכלי ראשון, על הפלטה עצמה. ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל לפני שבת, בכלל, לא בישל אותו, לא, 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 שניצה לא מבושל, אוף לא מבושל. אין שורין אותו בחמין בשבת. אסור לך אפילו שלא על מנת לבשל. בסדר? אפילו לא, לא בשביל לבשל אותו, גם אז אסור לך לשים אותו בכלי ראשון, רק אתה קצת לחמם אותו, גם זה אסור, בסדר? כי כל דבר שלא יתבשל, ואתה שם אותו אפילו לקצת זמן, הוא קצת אפילו מתבשל. לכן אסור. אפילו אני מוסיף, אפילו אם הוא לא יתבשל, אפילו אם הוא יתבשל, אבל לא יתבשל כל צורכו, גם אתה לא יכול לשים אותו קצת זמן בכלי ראשון. אין דבר כזה, גם זה אסור. אבל מדיחים אותו בחמין בשבת. מה הכוונה מדיחין אותו בחמין בשבת? מותר לך לשפוך על זה, ושימו לב, במשנה ברורה פה, ככה, הסכמת האחרונים, לא הדחה מכלי ראשון. הדחה מכלי ראשון זה לא נקרא הדחה, זה נקרא עירוי. אנחנו נראה ונלמד את זה בסעיף י' שעירוי מבשל כדי קליפה לענייננו, הוא עוברים על איסור בישול בשבת. כלומר, אתה לוקח עכשיו מים רותחים מהמיחם, ושופך אותם על תפוחי אדמה, לא יודע מה, על אורז כדי לחמם אותו, אז אם האורז הזה הוא מבושל כל צורכו לפני שבת, אז מותר לעשות את זה. אבל אם האורז הזה לא מבושל ואתה רוצה קצת לבשל אותו, או שהוא לא מבושל לגמרי, ואתה רוצה, החימום זה לא רק חימום, אלא קצת, אז זה אסור. אפילו לערות מכלי ראשון. אז מה הוא מתכוון פה? פה הוא מתכוון מדיחים, הכוונה היא כלי שני. מדיחים אותו, כלומר, מה זה כלי שני? לוקחים מהמחם, מים, שופכים לכוס, או למשהו יותר גדול, ואת הכוס הזאת מערים על על המאכל הזה שלא יתבשל לפני שבת. שוב אני חוזר, אם הוא יתבשל לפני שבת והוא יבש, אין בעיה.
גם מכלי ראשון?
גם לשים אותו על כלי ראשון, לא להראות עליו מכלי ראשון, אמרתי, כן. לקחת שניצל קר לגמרי, כפוא, לשים אותו על הפלטה, מותר. לקחת אורז, מבושל כל צורכו, להראות עליו, מה זה להראות מכלי ראשון? כלומר, לפתוח את הלחצן הזה של הזה, ולחמם אותו על ידי זה, מותר, בסדר? כי עירוי זה ודאי פחות מכלי ראשון עצמו, אם שניצל, אם אתה יכול לשים את האורז על הפלטה, מותר לך ודאי לשים את האורז על ה... להכניס בתוכו מים מכלי ראשון. בסדר, שני דברים לא מותרים. כל מה שאמרנו זה, כאשר זה מבושל לגמרי, מבושל לגמרי. כל דבר שהוא לא מבושל או לא מבושל לגמרי, אתה לא יכול לא לשים אותו על הפלטה, שזה כבר אמרנו קודם, וגם לא לשפוך עליו מים מכלי ראשון. מה שהוא אומר פה זה לשפוך מים מכלי שני בלבד.
לא לשפוך מים על משהו אפילו מכלי שני, אבל שזה דרך
הבישול
שלו?
אז זהו, זה בדיוק מה שהוא יגיד עכשיו. זה בדיוק מה שהוא יגיד עכשיו. חוץ ממה? חוץ מן המליח הישן ומן הדג הנקרא קוליאס היספנין, שאינן צריכים בישול אלא מעט, והדחתן היא גמר מלאכתן. כן, מה הוא בעצם אומר לנו פה? יש לנו פה שני דברים חשובים שעולים מהמשפט הזה שאמרנו. אחד, גדר שנקרא, אמרנו יש פה הרבה מאוד דברים בסעיף הזה, בכלל בסמן הזה, גדר שנקרא קלי בישול. קלי בישול זה דברים שלמרות שאתה לא בישלת אותם בתוך כלי ראשון, הם עדיין מתבשלים, כי זה דרך הבישול שלהם. הם לא צריכים הרבה חום בשביל לבשל אותם. וגם בכלי שני הם התבשלו. כלי הבישול האלה המפורסם בהם זה התי. הוא אסור לך גם מכלי שני להראות עליהם. בסדר? אסור לך גם לשפוך עליהם מכלי שני. כל שכן לא לשים אותם בכלי שני, כלומר, חוקנת את ה... לחצת על הכפתור הזה שמוציא את המים מהמיחם, המים יצאו, אתה לא יכול לשים את התי בתוך הדבר הזה, בתוך הכלי שני הזה. למה? כי תי אולי זה קלי בישול. הבעיה המרכזית עם הגדרה של קלי בישול זה שאנחנו לא לגמרי יודעים מה נחשב קלי בישול ומה לא נחשב קלי בישול. ולכן הפוסקים האחרונים האשכנזים בכללם נטו להחמיר בדבר הזה ולהחשיב למעשה כל דבר ככלי שני, ככלי בישול. נפקמינה, לפי למנהג האשכנזים, אסור, אני אומר, זה לא כתוב פה במשנה, ברמה, אבל זה הכיוון הכללי של האחרונים האשכנזים, אי אפשר לבשל שום דבר או להכין שום דבר שלא מבושל כל צורכו בכלי שני. רק מה שמבושל כל צורכו, ואז מה שמותר לשים על הפלטה, מותר לשים אותו בתוך כלי שני. אז זהו, ופה נחלקו הדעות, האם מותר בכלי שלישי ועלה, או שבכלי שלישי ועלה אסור. להלכה אפשר להקל בזה. מה? כי זה מה שהגמרא אמרה, זה באמת חידוש, ככה הרב פיינשטיין אבל אומר, שמה שאמרו שכלי שני לא מבשל, אבל כלי בישול הוא כאן בשל, זה דווקא כלי שני. אבל כמדומני, לא משנה השמות, אבל הפרי מגדים ועוד אומרים אין דבר כזה. מה שאמרנו לך כלי בישול, כלומר, כל מיני דברים רכים שמתבשלים בקלות, הם לא מתבשלים, הם מתבשלים גם בכלי שלישי, רביעי, חמישי וזה. בגדול אנחנו לא חלקים למעט נוזלים. על נוזלים, למשל מים, שמן וזה, אנחנו לא מתייחסים אליהם ככלי בישול, כי זה כבר הגמרא, והפוסקים אמרו, זה לא כלי בישול. מעבר לזה אמרו הפוסקים האשכנזים, אנחנו לא יודעים, יודעים מה זה רך, מה זה קשה, לא יודע מה זה רך, מה זה קשה. יכול להיות שגם השניצל שזה אוף, זה גם נחשב רך, אנחנו לא יודעים. מה קשה? קשה זה משהו אחר בסוף שאתה אוכל, זה לא עץ.
יש מושג של בשר שור, לא? מישהו קשה, מישהו...
נכון, אבל אנחנו לא יודעים להגדיר אותו עדיין. גם על בשר שור, אומרים, אתה לא יכול לקחת כלי שני, להכניס אותו פנימה. כי אומרים, בכל זאת, אולי זה קצת, כן, יעשה בו משהו. זה דעת הפוסקים האשכנזים. הרב עובדיה לעומתם אומר שמה שנהגו להקל בזה ולא לחשב את זה קלי בישול, אנחנו מקילים. הדוגמה שהוא מביא, ועל פניו, אפשר לקחת את זה גם עליו, אבל לא ברור לגמרי עד מה כן, מה לא, כי הוא לא אומר גדר, הוא פשוט אומר מה שנהגו, אז נהגו להקל בזה. אז הוא אומר על הננה אפשר להקל. מה זה אומר אפשר להקל על הננה? אפשר לקחת ננה, ותה נגיד, שהסתדרת עם התה, כי הכנת תמצית תה לפני שבת, והתמצית הזאת היא מוכנה, ושמת את התה בדרך מותרת, אבל... עכשיו זה כלי שני, האם מותר לך להכניס שם ננה? ננה שלא השתמשת בה לפני זה, לא בישלת אותה, לא עשית כלום. לא, לא להראות, להראות עליו ודאי עשו. עירוי זה כמו כלי ראשון, לחלוטין. זה קצת פחות חמור, אבל זה עדיין, להלכה, זה לכתחילה, זה כמו כלי ראשון. אבל זה עכשיו נמצא בכלי שני, התה נמצא בכלי שני, עכשיו השאלה אם מותר להכניס ננה לתה. לפי האשכנזים אסור. בשביל להכניס ננה, זה, אתה צריך או לבשל אותה לפני זה, או לפני שבת, או כלי שלישי למי שמתיר כלי שלישי. לפי הרב עובדיה מותר. למה? ככה נהגו, הוא גם מסביר את זה, אומר שגם בצלים זה לא נחשב קלי בישול. אין לי גדר ברור, אני לא הבנתי גדר ברור מהדברים. הוא אומר מה שנהגו להקל בזה ולהחשיב את זה כלא כלי שלישי, כלא קלי בישול, אז נהגו להקל. ואז זה הרבה תלוי באמת לפי המנהג, לפי מה שנהגו. כן. ההדחה
זה, אם אני
נושא
לוקח את המיחם ושם תוך כוס, זה כוס...
מאה כוס, כן. מאה כוס, זה ההדחה, דבר שהוא לא קלה בישול. אנחנו לא יודעים מה זה קלה בישול, מבין?
ולמשל לא שמעת על תה, זה אסור מהכוס?
אסור, כן. צריך קודם כל לשים את התה, את המים, בכלי השבא. מה שנקרא בקוס השנייה, בכלי השלישי, מי חם, קוס ראשונה, קוס שנייה, אז לשים את התה ואת הסוכר ואת כל הדברים האלה. עכשיו, כיוון שפה המשנה ברורה מבין שזה הנקודה, אז הוא באמת מעריך, אני לא אקרא נוהג, אבל רק אני אסדר את הדברים בצורה מסודרת, בסימן סעיף קטן למתת, הוא מדבר על איך מכינים תה. אז המשנה ברורה באמת אומר, הדבר הכי טוב, הכי ראוי, שעליו אין עוררין, זה פשוט לבשל תמציות תה, במים וזה, לעשות להם בישול גמור, בישול גמור לגמרי. ושיהיה כזאת תמצית תה לפני שבת. גם את התמצית תה הזאת, אגב, אי אפשר לשים בכלי ישר על האש. למה? כי זה יתקרר לגמרי, זה נוזלי הרי. יש בישול אחר בישול בלח, אז מה צריך לעשות? להעביר את זה לכלי שני. אבל כיוון שמדובר פה על מים, אמרנו, מים זה ודאי לא כלי קלי בישול. לכן את התמצית הזאת אפשר... אפשר קודם כל לשים מים מהמיחם, להוסיף את התמצית. לא, כי אמרנו, כי עירוי זה כלי ראשון, זה כלי ראשון לכל דבר. עירוי זה בישול לכל דבר, לכן, וכיוון שפה מדובר על משהו שהוא הולך, אז מה שכן אפשר לעשות, אם רוצים להראות על זה, לא יודע, מכל מסיבות, את התמציות תה האלה, אחרי שבישלתי אותם, לא עיריתי עליהם בשבת, בישלתי אותם לגמרי. על האש, מה שנקרא, ביעבה, הכל יצא, עכשיו זה נחשב, התמציות האלה מבושלות לגמרי, אותם אני יכול לייבש, וברגע שזה יבש, אני יכול להשתמש בהם בשבת, בלי בעיה, אתה דבר, ננה, לאשכנזים, רוצים להשתמש בננה, תבשל את זה בשבת לגמרי, תשתמש בזה כמה שאתה רוצה, למה? כי זה יבש, אחרי שיבשת את זה, אין בישול אחר בישול ביבש, שים את זה בתוך המיחה מצידי, אין בעיה, שים את זה, אתה לא צריך, אתה לא תרצה, אתה תרצה רק להערות על זה. ככה סגרת את כל הפינה בצורה חיבורה. פחות טוב זה להערות על זה מים רותחים. כאשר עירית על זה מים רותחים, זה פחות טוב, כי בסופו של דבר זה לא ממש בישלת את זה, עירוי זה לא לגמרי, זה לא לכולה. זה, אבל בכזה מצב, נקרא לזה יותר קל לעשות, להשתמש בזה בכלי שלישי. בסדר? על זה אין מחלוקת. בכלי שלישי ודאי אפשר להשתמש, יש אומרים אפילו בכלי שני. שוב אני אומר, לפני שבת הכנתי תה בצורה הרגילה שאני מכין ביום חול. איך? שמתי סוכר, שמתי תה, ועיריתי על זה מים רותחים מהקומקום. ככה בישלתי את זה, עכשיו יש לי את השקית תה. האם מותר לי להראות על זה מים רותחים? מהמיחם? לא. אבל בכלי שני יש אומרים שמותר. וכולם מסכימים שבכלי שלישי בכזה מצב זה יהיה מותר. בסדר? זה הדבר השני. הדבר השלישי, מה שנהוג היום, בסדר, אז אפשר להקל על זה. הרבה נהגו לא להכין תמציות, ופשוט להשתמך על הקולה של הרב פיינשטיין שאומר שכלי שלישי לא מבשל בכלל. גם כלי בישול, ולכן אפילו אם זה רותח ממש, לקחת מים, לקחת זה, שמת את המים מהכלי הראשון, לכלי השני, לכוס. מהכוס שפכת על עוד כוס, הכוס הייתה נקייה, כלומר לא היה שם עוד כלום, ולתוך זה אתה שם את התה, ואתה שם את הסוכר ואת הננה ואת כל מה שאתה רוצה, ואז זה מותר. אמרנו זה פחות טוב, אבל זה המנהג, המנהג להקל בזה. ודאי וודאי אמרנו לא לשים את זה בכלי שני, כי מעטים הפוסקים שמקלים בזה, למרות שהרב עובדיה אומר שהמקל בתה, להחשיב גם את זה לא ככלי בישול, יש לו על מה לסמוך, כלומר תה שלא בושל אף פעם. אבל, מה? קפה זה גם תלוי מה אנחנו, את הקפה אנחנו נדון בסעיף הבא, סימן הבא, בגלל שזה. זה צריך להיות מבושל, צריך שהיה, אתה צריך, כל האבקות האלה, אתה צריך לדעת קודם כל שהן מבושלות. אם הן לא מבושלות, או שאתה לא יודע מה עושים, כלי שלישי. אני לא יודע, אני לא בקיא ב...
לא, כל הקפה...
הקפה הוא מבושל, אבל חלקו גם קלוי. וסיפור של לבשל אחרי דבר שקלית אותו, זה סיפור אחר שעליו נדון בסעיף הבא, שעוד לא סיימנו את הסעיף הזה, אז אנחנו... זה בסדר. קפה שהוא מבושל, זה אותו דין לחלוטין. כן, אתה יודע בוודאות שהוא מבושל ולא קלוי. אני חושב שקפה נמס הוא מבושל ולא קלוי, זה ההגדרה שלו. קפה טורקי הוא קלוי, למשל, אז זה דין אחר, בסדר? אז משהו מבושל, זה יבש, מותח אפילו בכלי שם, כי זה יבש, כי זה מבושל לגמרי. אם אתה לא יודע אם זה מבושל או לא, שני, כן, לא להראות על זה, ללשים קודם כל את המים, ועל גבי זה לשים את הקפה, אם אתה יודע שהוא מבושל. אם אתה חושב, או, 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 או אולי, או שאתה יודע בוודאות שזה קלוי, דין אחר נלמד עליו בסעיף הבא. עד כאן.